מנחות, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. יש מצווה כמו ארבעת המינים, בלולב. אתרוג, לולב, הדסים, ערבות, חייבים את כל ארבעת המינים שיהיו ביחד. זו סדרה שכל אחת מהם חשובה. ישנה מצוות נוספות כאלה, שכל הסדרה מעכבת. אם זה לחם הפנים, שתי כבשים של חג השבועות, כמו שנראה בעזרת השם בדף הבא, ובכלל בדפים הבאים, דברים שמעכבים אחד את השני. אומרת המשנה, הקומץ, מה שהכהן לוקח מלוא קומצו מתוך המנחה, צריך שיהיה את כל השיעור מלוא קומץ, אפילו טיפה שלא תחסר מתוך הקומץ הזה. מיותו מעכב את רובו, אם קצת נחסר, כבר אי אפשר להקטיר את הקומץ על המזבח. איסרון, שזה השיעור המינימלי של מנחה, מידת נפח של איסרון, מעכב, מיותו מעכב את רובו, אם חסר קצת, זה פוסל, אם יש פחות מיסרון סולת בתוך המנחה. אותו דבר לגבי השמן, השמן ששמים ובוללים בתוך המנחה, זה צריך להיות שיעור של הין, שזה מידת נפח של נוזלים. מיותו מעכב את רובו, אם חסר פה טיפה, זה כבר פוסל את הכל, זה מעכב. הסולת והשמן, אם יש לי פה רק סולת ואין לי שמן בשביל המנחה, או שיש לי שמן ואין לי סולת, מעכבים זה את זה, הם לא יכולים ללכת אחד בלי השני, זה סדרה שחייבת ללכת ביחד. אם חיסר למשל את הסולת או את השמן, אז המנחה תהיה פסולה. הקומץ והלבונה, זה שצריך לקחת את הקומץ מתוך המנחה, וצריך לאסוף את הלבונה מעל המנחה ולהקטיר אותם על המזבח, מעכבים זה את זה, אם חיסר אחד מהם לא אוכלים את שערי המנחה. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מאיפה לומדים שהקומץ, אם הוא נחסר קצת ממנו, זה פוסל? הפסוק אומר, אמר קרא מלוא קומצו, וזה כתוב פעמיים, תרי זימני. יש כלל שכשהתורה חוזרת על עצמה דבר אחד פעמיים, זה אומר שזה מעכב, ואם לא עושים את הפרט הזה, זה פסול. אז גם כאן, מכיוון שכתוב פעמיים, לקחת מלוא קומצו, שיעור מלא, אז אם זה לא שיעור מלא, זה פסול. לגבי הדבר הבא שלמדנו במשנה, יסרון, מיותו מעכב. מאיפה לומדים את זה? יסרון, מיותו מעכב את רובו. מה המקור לזה? מה הייתה מה? אמר קרא, מסולטה. יש פה היי נוספת במילה מסולטה בסוף, שזה בא לומר לרבות שאם חסרה כלשהו פסולה, אם חסר קצת מהסולת, פחות מיסרון, כל המנחה פסולה. הלאה, שמן. אין, מיותו מעכב את רובו. למה? ככה. הפסוק אומר את המילה ככה, וזה בדרך כלל מעכב. הלאה. השמן, מיותו מעכב את רובו. אז ככה, איזה שמן? אז תלוי, יש שתי מנחות ששמים שם שמן. דמנחת נסחים את המנחות ששמים בקורבנות, זאת אומרת, יש קורבנות מסוימים של בהמה, שביחד עם הבהמה מביאים גם כן מנחה של סולת. אז אותם המנחות שמגיעים ביחד עם הבהמות, עם הקורבן, אז המקור שלהם הוא מזה שכתוב, הפסוק אומר, ככה, גם כן, המילה ככה זה משמע דווקא השיעור הזה ולא פחות. אותו דבר לגבי מנחת נדבה, שאדם מתנדב להביא מנחה, מאיפה לומדים שהוא חייב להביא בדיוק את השיעור המדויק? אמר קרא ומשמנה, ההי שכתוב בסוף, מרבה שזה חייב להיות שיעור מדויק. שאם חיסר כלשהו פסולה. עכשיו עוד למדנו במשנה שהשמן והסולת מעכבים זה את זה, שבמנחה חייב להיות גם שמן וגם סולת. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב מסולטה ומשמנה, מגרסה ומשמנה. מגרסה זה גם הכוונה סולטה. למה התורה חוזרת על עצמה פעמיים על הסולת והשמן שצריך לשים במנחה? שמעכבים אחד את השני. הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה, מאיפה לומדים את זה? גם כן, הפסוק אומר על כל לבונתה, וגם כתוב את כל הלבונה אשר על המנחה, זה כתוב פעמיים, זה אומר שזה מעכב. המשנה מביאה דברים נוספים שמעכבים אחד את השני. ביום הכיפורים הרי היה שני שעירים, ואז הכהן היה טורף בקלפי, לוקח במהירות גורל, זה שעלה עליו להשם, שם את הגורל על השעיר שעלה עליו להשם, והוא הולך להיקרב בתור שעיר להשם, ומה שיצא הגורל לעזאזל שם את זה על השעיר שנבחר לעזאזל, ואותו משלחים לעזאזל למדברה. אומרת המשנה ששתי השעירים האלה של יום הכיפורים, מעכבים זה את זה, וככה כל הרשימה שנראה עכשיו, אם אין אחד, גם אין את השני. זאת אומרת, יש לי סעיר אחד, זה לא עוזר לי כלום. צריכים שתי סעירים. הם מעכבים זה את זה. שני כבשי עצרת שמביאים בשבועות, מביאים שתי כבשים של קורבן של מי ציבור, מעכבים זה את זה, יש רק כבש אחד, אין פה מה לעשות עם זה. בית חלות שמביאים ביחד עם הכבשים בחג השבועות, מביאים שתי הלחם, אם יש לי רק לחם אחד, לא, אני לא מביא אותו בכלל. מעכבים זה את זה, מעכבות זו את זו. שני סדרים, היו מביאים בלחם הפנים שני מערכות של לחם, כל מערכה היה שש לחמים, והיו מניחים את זה על השולחן. אז שתי המערכות האלה מעכבים זה את זה, שני הסדרים. שני בזיחין של הלבונה שהיו שמים על השולחן, וזה היו מקטירים בתור חלק כדי להתיר את הלחמים, לחם הפנים. שני הבזיחים האלה, אם יש רק אחד מהם, זה לא טוב, אי אפשר לשים את הבזיחין האלה, צריכים שתיים. מעכבים זה את זה. אותו דבר, הסדרים והבזיחין. אם יש לי רק סדרים של לחם הפנים ואין לי בזיחין, או שיש לי רק בזיחין ושאין לי לחם הפנים, מעכבים זה את זה, אין לי מה לשים את הלחם, אין לי מה לשים את הבזיחין, אם אין לי גם לחם וגם בזיחין. בית מינים שבנזיר, נזיר מביא ביחד עם הקורבנות שלו שתי מיני לחמים. שתי המינים האלה זה חלות ורקיקין, ככה הם נקראים. אז הם מעכבות אחד את השנייה. אותו דבר, ג' מינים שבפרה אדומה. פרה אדומה היו מביאים בתוך השריפה, היו שורפים גם ארז, אזוב ושני תולעת. אז כאילו צמר אדום. שלושת המעכבים, אם יש לך רק שתיים מתוכם, אין לך את השלישי, אין לך מה לשרוף לתוך שריפת הפרת. כל אחד מהם מעכב. ודלת שבתודה, שאר בסוגי לחמי תודה, שהיו מביאים כשמביאים קורבן תודה. אחד מהם היה חלות מצות, השני רקיקי מצות, השלישי סולת מרווחת, והרביעי חלות לחם חמץ. כל אחד מהארבע לחמי תודה האלה, היו מביאים ממנו עשר. עשר! אז היה ביחד יוצא 40 לחמי תודה. כל אחד מהם מעכב. אם יש לך 39, אתה לא יכול להביא את הלחמים האלה בכלל. וארבע המינים שבלולב, שמביאים לולב, אתרוג, הדס, ערבה, כל אחד מהם מעכב. למה לא יכול לבוא לנענע רק את הלולב? צריך לנענע את כל ארבע המינים, צריך. וארבע המינים שבמצורע, שזה בעצם שלוש המינים שבפרה אדומה, שזה ארז, אזוב, שני תולעת, מוסיפים לזה גם כן את, את השתי הציפורים שמביאים רק במצורע. שכל אחד מהם מעכב, כל אחד מהם מעכב. מעכבים זה את זה. שבע הזעות שבפרה, היו לוקחים את הפרה האדומה, שוחטים אותה בהר הזיתים, ואז מזים שבע פעמים מול הפתח של ההיכל, כל אחד מהם מעכב. מעכבות זו את זו. שבע הזעות של בן הבדים. ביום הכיפורים היו שוחטים את הפר של הכהן גדול, את השעיר להשם, והיו מזים מכל אחד מהם את ההזעות בין שתי המוטות, הבדים של הארון, היו מזים שבע הזעות. אחד למעלה ושבע למטה ליתר דיוק, כל אחד מהמעכב. שעל הפרוכת, ההזעות שמזים מהחטאות הפנימיות, על הפרוכת שמפריד בין ההיכל לקודש הקודשים, כל הזעה מעכבת. וההזעות ש... על מזבח הזהב, היו מזים על כל הארבע הקרנות של מזבח הזהב, ואחרי זה עוד שבע פעמים היו מזים על המזבח הזהב, מהדמים של חמש החטאות הפנימיות, שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל ובתוך קודש הקודשים חלקם. כל הזהב והזהב מעכבת. מעכבות זו את זו. אומרת הגמרא למדנו, שני סעירי יום הכיפורים מעכבים זה את זה. מאיפה לומדים את זה? חוקה. כשכתוב חוקה זה אומר שזה מעכב. שני כבשי עצרת, מאיפה אנחנו לומדים שמעכבים זה את זה? אומרת הגמרא, הוויה, זה גם כן לשון שמעכב. כתוב לשון של הוויה, זה מעכב. אותו דבר שתי חלות, מאיפה יודעים שזה מעכב? כתוב הוויה. שני סדרים של לחם הפנים, שם כתוב חוקה, זה אומר שזה מעכב. שני בזיחין של הלבונה, גם שם כתוב חוקה, זה מעכב. הסדרים והבזיחין, גם שם כתוב את אותה חוקה, חוק עולם. שזה מעכב, שיהיה גם את הלחם הפנים וגם את הבזיחים שמתירים את הלחם הפנים. שני מינים שבנזיר, מאיפה לומדים שמעכבים? דכתיב כן, דכתיב כן יעשה, שזה גם כן לעיכוב. שלוש מינים שבפרה אדומה, גם שם כתוב חוקה, זאת חוקת התורה, כולם מכירים. ארבעה לחמים שבתודה, מאיפה יודעים שזה מעכב כל ארבעה לחמים? דהתקש לנזיר, כי הקישו את התודה לקורבנות נזיר. איפה הקישו? דכתיב על זבח תודת שלמיו. מה הקשר? אבל אמר מר, שלמיו זה מדבר לרבות שלמי נזיר. אז כתוב תודה ושלמיו, שלמיו זה שלמי נזיר. תודה זה קורבן תודה, זה קישו בין תודה לנזיר. וארבעה שבמצורה, מאיפה לומדים שהם מעכבים דכתיב, זאת תהיה תורת המצורה, תהיה זה לעיכובה. וארבע מינים שבלולב, מאיפה לומדים שכל אחד מהם מעכב, ולקחתם לכם לקיחת המה, את כל הארבע מינים. אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר רבא, לא שנו שהארבע מינים מעכבים בלולב, אלא שאין לו, זאת אומרת אם יש לו רק שלוש מינים מתוך הארבע, אז אין לו מה לנענע אותם בכלל. אבל יש לו, רק הם לא אגודים ביחד כל השלוש מינים ביחד, לולב, הדסים וערבות, זה לא מעכב. שואלת הגמרא, מה לא מעכב שהמינים של הלולב יהיו ביחד? מיטיבי, ארבע מינים שבלולב, מתוכם יש שתי מינים, שתיים מהם עושים פירות, זה האתרוג שהוא בעצמו פרי, והלולב שהוא מעץ דקל שמייצר תמרים, ושניים מהם אין עושים פירות, זה הדס וערבות. העושים פירות יהיו זקוקים לשאין עושים, ושאין עושים פירות יהיו זקוקים לשאין עושים פירות. זאת אומרת, כל הארבע מינים זקוקים אחד לשני. זאת אומרת, העושים פירות יהיו זקוקים לשאין עושים פירות, ושאין עושים פירות יהיו זקוקים לעושים פירות. כל ארבע מינים זקוקים אחד לשני. עכשיו, ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן עד שיהיו כולם באגודה אחת. כן צריך להגוד את כל השלושת המינים, הלולב ביחד עם הערבות וההדסים. אז איך אתה אומר שזה לא מעכב האיגוד? הברייתא אומרת שזה כן מעכב. הברייתא ממשיכה. וכן ישראל בהרצאה, כשישראל עושים תענית, צריכים שכל עם ישראל יתאחדו ויתלכדו ביחד, כדי שירצה להם הקדוש ברוך הוא על עוונותיהם. עד שיהיו כולן באגודה אחת שנאמר, הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, כדי שה... הארץ תהיה מיוסדת ונוכל באמת לפעול ישועות בשמיים, אנחנו זקוקים להיות באגודתו באגודה אחת. אבל על כל פנים יש פה, יש פה שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת שמעכב לאגוד את כל ארבע מינים, שלושת המינים ליתר דיוק, ביחד, וברייתא אחת אומרת שזה לא מעכב. אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים. תנאי היא דתניא, לולב, בין כשהוא אגוד קשור שלושת המינים, לולב, הדס, ערבה, בין שאינו אגוד קשר, זה דת חכמים. רבי יהודה אומר, מה פתאום? אגוד כשר, שאינו אגוד פסול. מה הייתה מה דרבי יהודה שצריך איגוד? גמר כיחה כיחה מאגודת איזוב, כתוב לשון כיחה בלולב, כתוב לשון כיחה באגודת איזוב, כמו שבאגודת איזוב הכל חייב להיות אגוד וקשור יחד, ככה גם במינים שבלולב כולם צריכים להיות אגודים וקשורים ביחד. נו ורבנן, למה הם לא לומדים את הגזרה שווה הזאת? רבנן, לא גמרי כיחה כיחה, הם לא קיבלו מרבותיהם את הגזרה שווה הזאת. להמציא גזרה שווה בן אדם לא יכול, אלא אם כן הוא קיבל מרבותיו עד משה רבנו את הגזרה שווה הזאת. אז לכן הם לא לומדים כיחה כיחה, לכן לדעתם לולב לא צריך איגוד. טוב, אומרת הגמרא, כמה נז לעד את תניה, לפי איזה דעה הולכת הברייתא שתכף נראה, האם זה צריך איגוד או לא צריך איגוד. הברייתא אומרת ככה, לולב מצווה לאוגדו, מצווה. אבל אם לא אגדו, ואם לא אגדו כשר, כמן. אי כרבי יהודה, אם לא אגדו, מה יקשר? הרי זה מעכב שזה יהיה אגוד ביחד, אז זה לא כשר, אז זה לא יכול להתאים הברייתא לפי דעתו. ואי רבנן, למה אתה אומר מצווה לאוגדו? מהי מצווה? זה הרי בכלל לא חיוב לעשות איגוד. עונה הגמרא, לעולם רבנן, שבאמת הם סוברים שאיגוד זה לא חובה, אבל בכל זאת יש מצווה לאגוד את המינים ביחד, זה הרבה יותר יפה ככה. למה? מה עם מצווה? משום זה כלי וענווהו, תתנאה לפניו, תעשה את המצוות יפים, מרשימים, מפוארים, ועם האיגוד זה באמת מייפה את המצווה. למדנו עוד, שבע הזעות שבפרה אדומה מעכבות זו את זו. מאיפה לומדים את זה? כתוב חוקה, זאת חוקת התורה. שבע הזעות שעל בין הבדים ושעל מזבח הזהב ושעל הפרוכת מעכבות זו את זו. מאיפה לומדים את זה? אז ככה, דיום הכיפורים, שזה היה גם כן הזהב, גם בין הבדים בתוך קודש הקודשים, גם על הפרוכת וגם על המזבח, שם כתוב לשון חוקה, דכתיב חוקה, בסדר. דפר כהן משיח, כשכהן גדול חוטא, אז לא מביא קורבן חטאת רגילה, הוא מביא פר כהן משיח, פר כהן גדול. מאיפה לומדים שכל ההזעות מעכבות? אותו דבר, בדפר אליהם דבר של ציבור, זה קורבן מאוד מעניין. כשהסנהדרין נותנים הוראה לציבור, ובסופו של דבר מתברר שהיה להם טעות, בכזה סוג חטא, שהם עושים את העבירה הזאת בשוגג, חייבים חטאת, במזיד חייבים קראת. והיה להם טעות בפרט מסוים באותה המצווה, וכולם עשו על פיהם. עכשיו איך מתקנים את זה? מביאים פר שנקרא העלם דבר של ציבור, שזה נעלם דבר מעיני ראשי הציבור. אותו פר, מאיפה לומדים שכל ההזעות שלו מעכבות? אומרת הגמרא, אותו דבר ודסעירי עבודת כוכבים. כשחוטאים בחטא של עבודת כוכבים, עבודה זרה, צריך להביא סעירים. הסעירים האלה גם מזים מהדם שלהם על הפרוכת ועל המזבח הזהב. איפה לומדים שהזעות שלהם מעקבות? אומרת הגמרא, איפה יודעים שמעקבות זו את זו? אומרת הגמרא ככה, כדי טניה, ועשה לפר, פר העלם דבר של ציבור, כאשר עשה לפר, פר כהן גדול, שכתוב קודם לכן. מה התלמוד לומר? למה זה כתוב? הרי למעשה את כל הפרטים שכתובים בפר אלם דבר, כתובים גם בפר כהן גדול. למה צריך להגיד שצריך לעשות לפר אלם דבר, מה שהיה כתוב לגבי פר אלם גדול? בעצם מה הוסיפו? לא הוסיפו כלום. אומרת הגמרא, הדבר היחיד שהוסיפו, לכפול בהזעות, כדי להגיד פעמיים את המצווה של ההזעות, ואז הכלל הוא שכשדבר כתוב פעמיים, זה אומר שזה מעכב, שאם חיסר אחת מן המתנות, לא עשה כלום, וכל ההזעות פסולו. תנו רבנן, שבע הזעות שבפרה אדומה, שעשהן בן שלא לשמן, זאת אומרת שהוא הזה את ההזעות האלה לא לשם פרה, ובן שלא מכוונות, שהוא לא הזה את ההזעות מול הפתח שלא אל מועד, פסולות. עכשיו, ושבפנים, דיינו אותם חטאות, יש חמש חטאות פנימיות. איזה חמש חטאות פנימיות יש? פר של יום הכיפורים, סעיר של יום הכיפורים, פר העלם דבר של ציבור, פר כהן גדול, וסעיר עבודה זרה. כל החמש חטאות האלה נקראים חמש חטאות פנימיות. למה? כי מהדם שלהם מזים בתוך ההיכל, יום הכיפורים מזים גם בתוך קודש הקודשים. וזה נקרא ושבפנים. ושבמצורה, השמן שמזים על המצורה, כשהמצורה עומד בשער ניקנור, מזים עליו מהשמן. אז אם העזה שלא לשמן על העזרות הפנימיות של המצורה, פסולות, אבל אם זה היה שלא מכוונות לכיוון מזרח, והגב לכיוון מערב, אז זה ממש לא מעכב והם יהיו קשרות. זה ברייתא אחת, שואלת הגמרא, והתניא, יש ברייתא אחרת שאומרת, דבר שסותר את זה. והתניא גבי פרה, שלא לשמן פסולות בסדר, אבל הברייתא אומרת שם ששלא מכוונות קשרות, זה סותר, פעם אחת כתוב בברייתא ש... שלא מכוונות פסולות. פעם אחת אנחנו רואים בברייתא ששלא מכוונות קשרות. עונה הגמרא, אמר רב חסדא לא קשיא, מה שהברייתא אומרת ששלא מכוונות פסולות בפרה אדומה, זה הולך לפי דעת רבי יהודה. מה שאנחנו רואים ששלא מכוונות קשרות, זה הולך לפי דעת רבנן. עכשיו, בשביל להגיע למסקנה שזה רבי יהודה וזה רבנן, אנחנו הולכים עכשיו כברת דרך, אבל זה כרגע לא כל כך אמור להיות לנו מונח בראש, אנחנו מתרכזים ישר בסוגיה הבאה. מה שכן אנחנו צריכים לדעת זה דבר אחד, שרבי יהודה סובר שכשמזים את הדם של הפרה, שמזים את הדם של הפרה שלא מכוונות, פעם אחת כתוב פסולות, זה הולך לפי דעת רבי יהודה, מה שכתוב קשרות זה הולך לפי דעת רבנן, זהו. אחרי זה נראה באמת שזה ככה, אבל דבר ראשון בואו ניכנס עכשיו לסוגיה, נצלול לבפנים ונראה בעזרת השם את האוצרות הנפלאים שנמצאים בסוגיה הבאה. אומרת הגמרא, דתניא, הברייתא אומרת ככה, אדם טמא, עכשיו יש כל מיני דרגות של טומאה, הדרגה הכי נמוכה זה מחוסרי כפרה, זאת אומרת הוא כמעט לא טמא כבר, לא ניכנס כרגע לבדיוק מה, איך נהיה בן אדם מחוסר כפרה, אבל זה בן אדם טמא בטומאה מאוד מאוד קלה. מחוסרי כפרה שנכנסו לעזרה, טמא נכנס לעזרה, זה לא בסדר. אז אם זה בשוגג, הוא יהיה חייב חטאת. אם זה במזיד בכוונה, הוא יהיה ממש חייב אפילו קרת, אנוש קרת. ואין צריך לומר לאלה שהם טמאים יותר, טבול יום, זה דרגת טומאה יותר חמורה, ושאר כל הטמאים שוודאי שאם הם נכנסו לתוך העזרה אם זה במזיד חייבים קראת ושוגג חייבים חטאת. פה אנחנו צריכים בעצם לדעת דבר אחד, יש פסוק שאומר ככה, ממש בתחילת העבודה של יום הכיפורים, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך. זה ציווי שמיועד בעיקר לכהנים, כי הם נמצאים בתוך בית המקדש ועושים שם את העבודה, אז תדבר להם את הדברים הבאים. אז ככה פסוק אומר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. זאת אומרת, יש פה מצוות לא תעשה, להיכנס במקרים מסוימים של טומאה לתוך הקודש. אז זה מצוות לא תעשה. בהמשך הפסוק כתוב, ולא ימות. אז זה לא רק מצוות לא תעשה, יש פה חיוב מיטה בידי שמיים. אז לגבי האיסור הזה, להיכנס בתוך הבית מקדש למקומות מסוימים, יש מקרים שיש מצוות לא תעשה של ואל יבוא, יש מקרים מסוימים שיש ממש חיוב מיטה בידי שמיים של ולא ימות. עכשיו הפסוק פה מפרט שלושה מקומות, ואז הוא אומר ככה. אז הוא אומר ככה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. זה מקום אחד. איפה זה הקודש? זה ההיכל. אחרי זה מפרט שוב. מבית לפרוכת. מה זה? זה הכוונה לא להיכנס לקודש הקודשים. לא לעשות פסיעה לתוך קודש הקודשים. אחרי מקום שלישי, אל פני הכפורת. שלא יעמוד ממש מול פני הארון. שזה מקום שלישי כבר. בסדר. אז אם כן, יש לנו פה שתי עונשים. אפשר לקרוא לזה ככה למי שנכנס לבית המקדש. או מלכות על עבירה על מצוות לא תעשה, או מיטה בידי שמיים ולא ימות. יש פה שלושה מקומות בתוך בית המקדש. יש את ההיכל, שזה קודש. יש את הכניסה לקודש הקודשים, שזה מבית לפרוכת. ויש ממש מול הארון, שזה אל פני הכפורת. טוב, עכשיו אומרת הגמרא ככה. ותיאורים שנכנסו לפני ממחיצתן. אגב, אנחנו מדברים עכשיו על תיאורים. אנחנו מדברים על תיאורים. המושג של תמאים לחיוב קראת, על זה דיברנו כבר קודם. כל הפסוק הזה שהבאנו, שיש לא תעשה וחיוב מיטה בידי שמיים, ושלוש מקומות, זה מדובר על תיאורים שנכנסו, אבל לא כהנים. לא כהנים. אז אהרון מצווה להזיר את עם ישראל שלא ייכנסו למקומות שאסור להם להיכנס. וגם כהנים, אם הם לא נכנסים בשביל צורך של עבודה, גם הם, יש להם את האיסור הזה להיכנס. ותיאורים שנכנסו לפני ממחיצתם. איפה מותר לתיאורים ישראלים להיכנס? רק 11 עמות בתוך העזרה. אסור להם להיכנס יותר. אם הם נכנסו לפני ממחיצתם, אז ככה, זה תלוי. אם הם נכנסו להיכל כולו, אז ב-40 חייבים מלכות, כי הם עברו על המצוות לא תעשה של ואל יבוא. אם הם נכנסו מבית לפרוכת, לתוך קודש הקודשים, או אל פני הכפורת שהם נכנסו ממש מול הארון, אז הם במיטה בידי שמיים. זה דעת חכמים. רבי יהודה אומר, כל ההיכל כולו, אני מסכים איתך, רק אני מוסיף גם מבית לפרוכת, אם אדם רק נכנס לתוך קודש הקודשים והוא לא עומד מול הארון, הוא לא יהיה חייב עדיין מיטה בידי שמיים, רק מלכות. עדיין הוא יהיה חייב רק מלכות ב-40. מתי הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים? רק מתי שהוא יהיה אל פני הכפורת, זה במיטה. כשהוא ממש עומד מול הארון, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אומרת הגמרא, במייקה מפלגי, באיזה עניין החלקו רבנן ורבי יהודה לגבי איזה מקום כשנכנסים בהיכל חייבים עליו מיטה בידי שמיים ואיזה מקום חייבים עליו מלכות. אומרת הגמרא, בפסוק שהזכרנו הם נחלקו. בהיקרא, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון. למה? ולא ימות. אז למעשה בהתחלה כתוב כאן אל יבוא, בסוף כתוב כאן ולא ימות, ובאמצע כתובים שלושה מקומות. מקום ראשון זה אל הקודש, זה היכל. מקום שני, מבית לפרוכת, זה הכניסה לקודש הקודשים. מקום שלישי, אל פני הכפורת, שזה מול הארון. השאלה היא, איזה מקום הולך על האל יבוא, שזה מצוות לא תעשה, שחייבים עליו מלכות, ואיזה מקום הולך על מה שכתוב בסוף ולא ימות, שחייבים עליו מיטה בידי שמיים. אז בזה הם נחלקו. רבנן סברי, רק אל הקודש בלא יבוא. ההיכל, מי שנכנס, עובר על המצוות לא תעשה של שלא יבוא, והוא חייב מלכות. אבל, לעומת זאת, מבית לפרוכת ואל פני הכפורת, בלא ימות. זה דעת רבנן, שיש חיוב מיטה בידי שמיים, עצם זה שנכנסים לתוך קודש הקודשים. ורבי יהודה סבר, אל הקודש ומבית לפרוכת, גם הכניסה לקודש הקודשים, אם הוא לא עומד מול הארון, גם זה עדיין בלא יבוא. רק מה שכתוב, אל פני הכפורת ולא ימות, רק זה יש לו חיוב מיטה בידי שמיים, רק מי שעומד ממש מול הארון. אל פני הכפורת רק הוא בלא ימות. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבנן? למה הם לא אומרים כמו רבי יהודה? מסבירה הגמרא, איסר קלטח כדי כאמר רבי יהודה, אם יעלה על דעתך שבאמת רבי יהודה צודק, שבאמת כמו שאמרנו מה שכתוב מבית לפרוכת יש מצוות לא תעשה שלא יבוא ורק הכניסה לקודש הקודשים יש, אם הוא עומד מול ההיכל מול הארון רק שם יש חיוב מיטה בידי שמיים, אם רבי יהודה צודק שזה באמת ככה, אז אם כן לכתוב רחמנה אל הקודש ואל פני הכפורת, שהתורה תכתוב רק שיש חיוב מלכות, מצוות לא תעשה, מי שנכנס לתוך ההיכל, וחיוב מיטה בידי שמיים, יש רק למי שעומד מול הארון. ואז, ולא באי מבית לפרוכת. לא צריך להגיד שמי שנכנס לתוך קודש הקודשים חייב מלכות אם הוא לא עומד מול הארון. למה? אני מבין את זה לבד. אני אבין את זה לבד. ענה אמינא, היכל מחייב מבית לפרוכת מבעיה. אם מי שנכנס להיכל חייב מלכות, מי שנכנס לקודש הקודשים לא כל שכן שהוא חייב מלכות. למה צריך לכתוב מבית לפרוכת גם בתוך החיוב? אלא מבית לפרוכת יכתב רחמנא למה לי, שמע מינא במיטה בידי שמיים, שגם זה חלק מהחיוב מיטה בידי שמיים. זה הסיבה שרבנן לא אומרים כמו רבי יהודה. ורבי יהודה, למה הוא לא אומר כמו רבנן? היא כתב רחמנא אל הקודש, הוא לא כתב מבית לפרוכת. מה כתוב רק אל יבוא אל הקודש, ולא היה כתוב גם מבית לפרוכת, הייתי אומר, אבא אמינא, מהי קודש? מהי קודש? הייתי חושב שזה הכוונה מבית לפרוכת, זה הכוונה לקודש הקודשים לא ייכנס, אבל להיכל לאו נמי לו, אבל הכניסה להיכל אפילו לא חייבים עליה מלכות, לכן צריך שיהיה כתוב יש מבית לפרוכת ויש קודש. בית לפרוכת זה קודש הקודשים, קודש זה ההיכל. נו ורבנן מה הם יענו על זה? באמת איך היו יודעים שקודש הכוונה על ההיכל? אומרת הגמרא, ורבנן ההוא לא מצית אמרת, אף אחד לא היה חושב שקודש זה הכוונה רק לקודש, שקודש הכוונה לקודש הקודשים. למה? דהיכל כולו יקרא קודש, כל ההיכל נקרא קודש. מה הראיה? שנאמר ויבדילה הפרוכת לכם בין מי למי? בין הקודש לבין קודש הקודשים. ההיכל זה קודש. ורבי יהודה, מה הייתה? מה? למה באמת רבי יהודה סובר שהפסוק מבית לפרוכת הוא מדבר על עונש מלכות? אומרת הגמרא, איסל קלטח כדי כאמרי רבנן, אז לכתוב רחמנא אל הקודש, הוא מבית לפרוכת, מספיק. למה צריך לכתוב אל פני הכפורת? ולא בא אל פני הכפורת, כי לפי רבנן, עצם זה שנכנסים בקודש הקודשים, כבר חייבים מיטה בידי שמיים. אז מה צריך לכתוב שאם האדם נמצא אל פני הכפורת מול הארון, הוא חייב מיטה בידי שמיים? הוא כבר היה חייב בעצם זה שהוא נכנס לקודש הקודשים, מיטה בידי שמיים. וענה אמינא, מבית לפרוכת במיטה, עצם שהוא דרך פסיעה אחת בקודש הקודשים, לא משנה איפה, הוא חייב כבר מיטה בידי שמיים. אז אל פני הכפורת מבעיה שהוא חייב מיטה. אל פני הכפורת, כתב רחמנא למה לי, למה זה באמת חסר לכתוב את המילים האלה? שמע מינא, אל פני הכפורת במיטה בידי שמיים, ומבית לפרוכת זה רק באזהרה בחיוב מלכות. ורבנן, אך ענה מידה לא צריך, באמת לא צריך שיהיה כתוב גם מבית לפרוכת וגם אל פני הכפורת. אז למה בכל זאת זה כתוב? והיידי כתב רחמנא, אל פני הכפורת למיוטי דרך משופש, אם יפרצו נאמר את הקיר הדרומי או הצפוני של קודש הקודשים ויכנסו משם, שלא יהיו חייבים את העונש של הכניסה לקודש הקודשים. כדתנה דבי, שזה דרך משובש, כדתנה דבי רבי אלעזר בן יעקב, על פני הכפורת קדמה, שכתוב כאן המילה על וכתוב שזה במזרח, זה בנה אב, כל מקום שנאמר פני אלא, אינו אלא פני קדים, הכוונה לצד מזרח. אז אם כן, אז הייתי אומר, כל החיוב הוא רק אם נכנסים מצד מזרח לתוך קודש הקודשים, אבל אם נכנסים בצד, בשתי צדדים האחרים, אין את החיוב הזה. אומרת הגמרא ורבי יהודה, למקרא פני, מי אל, שכתוב אל, זה אומר שזה דווקא נגד הארון, שם חייבים מיטה בידי שמיים. ואומרת הגמרא לרבי יהודה, שמע מינא אל דווקא. מה שכתוב אל זה דווקא נגד הארון. סימן שכשכתוב אל זה אומר דווקא אל פני הכפורת, שזה דווקא ממול. אל זה דווקא ממול. אז אם כן, אומרת הגמרא, אנחנו רואים שיש במחלוקת שלפי רבי יהודה מה שכתוב אל זה אומר דווקא, ולפי רבנן אל זה לאו דווקא. זה לא דווקא חייב להיות אל פני הכפורת, זה יכול להיות בקודש הקודשים גם. אז אומרת הגמרא, עכשיו אפשר להבין למה באמת אפשר לקשר גם את המחלוקת של רבנן ורבי יהודה לגבי אם עצם הכניסה לקודש הקודשים מחייבת מיטה בידי שמיים או שלא מחייבת מיטה בידי שמיים. באותו מחלוקת הם גם כן יהיה ביניהם האם פרה אדומה שהזו מאדם שלה מול הפתח של אוהל מועד, עומד הכהן בהר הזיתים ומזה מאדם מול הפתח של אוהל מועד, האם זה צריך להיות ממש ממול, זה צריך להיות מכוון או לא? המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה זה גם בעניין הזה, כי גם שם כתוב אל, המילה אל, השאלה אם זה חייב להיות דווקא מול מכוון, אל זה דווקא או שאל זה לאו דווקא. אותו מחלוקת רבי יהודה ורבנן זה גם במקרה של פרה אדומה שמזים מאדם של המול ההיכל. ורבי יהודה דאמר אל פני הכפורת דווקא, אז גם ואיזה אל נוכח שכתוב לגבי פרה אדומה נמי דווקא, חייבים שזה בדיוק מול ההיכל. ורבנן, מדעת העם לאו דווקא המילה אל, הכנה מלאו דווקא, ואם כן, גם אם הוא איזה, כשזה לא מכוון ממש מול כנגד ההיכל, זה גם יהיה כשר הזה שלו. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב יוסף לרבי יהודה? מה תקיף לרב יוסף? לרבי יהודה, מדאל דווקא, אז אם ככה, על, מה שכתוב על פני הכפורת, נמי דווקא. אז חייבים לעזות דווקא על הכפורת בעצמה, ממש, בתוך הארון, על הארון, זאת אומרת, מול הארון שנמצא בקודשי קודשים. אם ככה, נו מה הבעיה? אלא זה מקדש שני, דלא אהבו ארון וכפורת. בית המקדש השני היה חסר. היו חסרים בו כמה דברים. אחד מהם שלא היה את הארון בקודש הקודשים. אז איך אפשר לעזות ביום הכיפורים את ההזעות מהפר ומהסעיר של יום הכיפורים על ה... בתוך קודש הקודשים? הרי לא היה שם הארון. הרי אל זה דווקא. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אולה, אמר קרא וכיפר את מקדש הקודש. מה זה בא לרבות? מקום המקודש לקודש. אפילו מקום שרק מקודש, ששם אמורים להניח את הארון, אפילו אם אין שם הארון עכשיו, אפשר לעזות כנגדו. עכשיו הגמרא מביאה תירוץ נוסף לסתירה שראינו בין הברייתות. ברייתא אחת אומרת שהזעת אדם של פרה, הזעת אדם של פרה אדומה צריך להיות מול ההיכל. זה חייב להיות מכוון, וברית אחת אומרת שאם זה לא מכוון זה גם כן קשר. אז תירוץ אחד תירצנו שזה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבנן, אם אל זה דווקא או לאו דווקא, כמו שעכשיו בעצם השלמנו. עכשיו הוא מגיע עם תירוץ אחר, רבה, והוא מתרץ התירוץ הבא. רבה אמר, הווה רבנן, שתי הברייתות הולכים לפי דעת רבנן, ומה שכתוב אל נוכח פני אוהל מועד לגבי פרה אדומה, באמת אל זה לאו דווקא. ואם כן, למה פעם אחת כתוב שמכוונות, פעם אחת כתוב שזה לא חייב להיות מכוונות, ואפילו לא מכוונות זה קשרות. אלא מה שכתוב שכשזה לא מכוון זה קשר, דקאי מזרח ומערב, בערך הוא עומד מול פתח אוהל מועד, הוא עומד מול, מול, מול הפתח, רק לא ממש מכוון כנגד הפתח, אותו כיוון לפחות. אבל מה שכתוב שזה לגמרי פסול, כן, דקאי מזרח ומערב ועדי, והוא מזה. מה שכתוב שזה פסול, דקאי צפון ודרום ועדי, הוא עומד בכלל לכיוון צפון, לכיוון דרום, זה בכלל לא בכיוון של פתח ההיכל, אז ודאי שההזעות שלו יהיו פסולות. אומרת הגמרא, אמר מר, למדנו לגבי ההזעות, שההזעות של אותם הקורבנות ושבפנים, אותם חמש חטאות שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל, ושבמצורע, את השמן שמזים מהלוג שמן של המצורע בשביל לתאר אותו, אם הוא עשה אותם שלא לשמן, פסולות. שלא לשמן פסולות. שלא מכוונות, כשרות. שואלת הגמרא והתניא לגבי המצורע, בין שלא לשמן, בין שלא מכוונות, כשרות. אז יש פה סתירה לגבי שלא לשמן, ההזעה של השמן של המצורע שלא לשמן, האם זה כשר או פסול? פעם אחת כתוב שזה כשרות, פעם אחת כתוב פסולות. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא. מה שכתוב ששלא לשמן פסולות, זה נאמר לפי דעת רבי אליעזר. מה שנאמר שלא לשמן כשרות, זה לפי דעת רבנן. זה לפי דעת רבנן. מה זה רבי אליעזר? רבי אליעזר זה מקיש אשם לחטאת. הרי המשנה הראשונה מסכת זבחים. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם, כשרות, ולא עלו לבעלים לשם חובה, אלא הבעלים צריכים להביא קורבן אחר, אבל הם כשרות. חוץ מקורבן חטאת ופסח בזמנו, לא משנה כעת. חוץ מקורבן חטאת נאמר, וקורבן פסח. רבי אליעזר אומר, אף היה שם, גם קורבן אשם, אם הוא נשחט שלא לשמו, הוא יהיה פסול. למה? כי הוא מקיש קורבן אשם לקורבן חטאת, כי החטאת כאשם היא, שמקיש קורבן חטאת לקורבן אשם. והשם שנשחט שלא לשמו פסול. אז לפי דעת רבי אליעזר, שמקיש אשם לחטאת, מקיש נמי לוג לאשם. הרי אחד מהאשמות זה אשם מצורע. אז הוא מקיש את הלוג של השמן של המצורע לאשם של המצורע, וגם הלוג, אם עזו אותו שלא לשמה, זה יהיה פסול. ורבנן, לא מקשי. לפי רבנן, הם לא מקישים בין אשם לבין חטאת, אז אם כן לדעתם אשם שלא לשמו כשר, אז גם הלוג שמן של האשם המצורע גם כן יהיה כשר. שואלת הגמרא, ולרבי אליעזר, איך הוא מקיש מצד אחד אשם לחטאת, ואחרי זה לוג לאשם, וכי דבר למד בהיקש, שזה אשם שלמד בהיקש מחטאת, ששלא לשמו פסול, חוזר ומלמד בהיקש לגבי לוג שמן של מצורע, שכמו שהלוג, כמו שהאשם שלא לשמה פסול, ככה גם הלוג שלא לשמה פסול, הרי האשם בעצמו נלמד בהיקש, איך הוא יכול לחזור וללמד את הלוג של השמן בהיקש? אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, הווה הרבנן, וכאן להכשיר, להכשיר את הלוג שמן ולאכול, לאכול את הלוג שמן באכילה, זה באמת שלא לשמה יהיה כשר, אם שחטו את הקורבן שלא לשמה, וכאן מה שכתוב שזה פסול, האם הלוג שמן הזו אותו שלא לשמה? מדובר להרצות, דיינו, שיצא ידי, שהמצורע יצא ידי חובה בקורבן השם מצורע, באמת בזה הוא לא יוצא כשזה שלא לשמה, הלוג שמן שהיה שלא לשמה. וגם לגבי זה שהמצורע יוכל לבוא בחזרה לתוך מחנה ישראל, אז עד שלא, שיוכל לבוא בקהל בחזרה, אז עד שלא הזו את הלוג שמן לשמה, הוא לא יכול לבוא בקהל. אז זה בעצם החילוק. מה שכתוב מצד אחד ששלא לשמה כשר, זה לגבי לאכול את הלוג שמן, גם אם הזו אותו שלא לשמה, אז מה שנשאר מהשמן מותר לאכול. מה שכתוב ששלא לשמה פסול, זה לגבי שהקורבן השם יעשה את הפעולה שלו בשביל להכשיר את המצורע, בשביל להתיר אותו לבוא בקהל, אז את זה באמת השם לא עשה את הפעולה שלו. הלוג שמן של השם לא עשה את הפעולה שלו. עד כאן השיעור על דף חף זין.